יד החזקה. כן? אנחנו ממשיכים בביאור דברי האגדה. ביד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה זו החרב, ובמורה גדול זו גילוי שכינה, ובאותות זה המטה וכולי, ובמופתים זה הדם וכולי. אנחנו מסבירים כאן פסוק מפרשת כתבו, שנמצא במקרא ביקורים, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות, ובמופתים. ובמופתים. אז על כל אחד מהדברים האלה יש פירוש. האגדה אומרת, יד חזקה זו הדבר, זרוע נטויה זה החרב, מור הגדול זה גילוי שכינה, ובאותות זה המטה, ובאופתים זה הדם. הנה, במאמר הזה, יש לתמוע מאוד עליו. איך? חיבר הכתוב הדברים האלו יחד, הדבר והחרב וגילוי שכינה והמטה והדם. כן, מה, צריך שבכל זאת איזשהו מכנה משותף לכל הדברים האלה. ועוד, למה מזכיר הדבר מכל שאר המכות? וכן מכת הדם. הרי יש 10 מכות, פתאום אתה מחליט להביא את הדבר והדם, ואפילו לא לפי הסדר, וגם לא צמודים זה אחד לשני. וכן מה שאמר הוא בזרוע נטויה זו החרב. מהו חרב שהיה במכות מצרים? אם הוא מכת בכורות, קשה, למה זכר את המכה הזאת? אחר מכת הדבר ולפני מכת הדם. וכן, כן, הוא גם רומז למדרש הידוע שלקראת מכת בכורות הייתה מלחמת אחים בתוך מצרים. שהמצרים נלחמו במצרים. הבכורות נלחמו במצרים כי הם ידעו שתהיה מכת בכורות ולכן הם דרשו שישראל ישולחו מיד כדי שלא תהיה מכת בכורות. ואז על זה נאמר למכה מצרים בבכוריהם. זאת אומרת שהבכורות היכו את מצרים. אבל אומר המהר"ל, כן, הוא רומז למדרש הזה, הוא אומר, זה לא מתיישב על הלב, למה זה מובא ראשונה, ולמה בצורה הזאת. וכן, מה שאמר, ובאותות, זה המטה. אף על גב שהמטה היה עושה בו האותות, הרי זה מה שהפסוק אומר, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. כן? אז לכן, באותות זה המטה. אף על גב שהמטה היה עושה בו האותות, למה ייחשב לדבר בפני עצמו? כן, הרי זה לא במטה שהשם ייקה. השם ייקה ב10 מכות. נכון, שכדי להפעיל את המכות היה צריך את המטה. אבל זה לא דבר בפני עצמו, שהמטה לא היה עושה דבר, כי אם שהיה מביא המכה שבא עליהם. הרי לא מצאנו שמשה השתמש במטה כדי להכות מישהו שם. ואם זכר דבר שגרם המכה, אז לא צריך להזכיר המכה, אם כבר תגיד האותות זה המטה, אז זהו, כבר כללת בזה גם דבר, גם דם, גם מכת בכורות. בקיצור, כל המאמר הזה נראה מצ'וקמק. זה מה שמקשה כאן המהר"ל. מכאן ואילך, התשובה שלו. אבל השאלה ברורה? דע. האם הדרשה ברורה לך? הדרשה בהגדה ידועה לך מן הסתם. כן, עכשיו, זה שהדרשה הזאת לא נראית מסודרת, זה לכאורה זה דבר גלוי, זה מה שהוא טוען. למה להזכיר דווקא הדברים האלה, דבר, חרב, גילוי שכינה, מטה ודם, דווקא הדברים האלה. לא כל ה10 מכות כמו שצריך. אגב, יש באמת בהמשך דבר אחר, ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים, וכו', ואז אלו 10 מכות, שם זה באמת מסודר יפה. למה רק חלקם? למה דווקא אלה? ולמה בסדר הזה? ומה קשור פתאום תקוע גילוי שכינה באמצע והמטה, שהרי המטה הוא לא המכה. אם כבר אתה אומר, אתה מביא את הדבר גורם למכה, אז, אז זה כולל כבר את כל 10 מכות. ואם לא, אז למה להביא אותו בכלל? אז עכשיו השאלה ברורה. במה זה שונה ההסבר שלי עכשיו מההסבר הקודם? עכשיו זה יותר טוב. אני חושב שחזרתי על אותם הדברים, אבל טוב, בסדר. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לתשובתו של המהר"ל. דע, כי המאמר הזה עניין גדול מאוד מאוד בחוכמה, שדרשו את הכתוב הזה. ויוציאנו השם ממצרים את חזקה ובנותו היה גדול ומוטות ומופתים על הדברים החמישה. וזה, שסיפר הכתוב מיני מכות שבאו עליהם. כלומר, לא מהן העשר מכות, אלא איזה סוגים, איזה מינים של מכות באו עליהם. ויש מכה שבא בלא פעולה במקבל. רק שהשם יתברך מסלק עצמו מן הנמצא. וזהו, הנמצא נעדר, ואין כאן פעולה במקבל, רק סילוק מן הנמצא. ומפני כי הדבר הוא היעדר הנמצא, כי המיטה הוא היעדר בלבד. ולפיכך, אין המכה הזאת נאמר עליה שהיה פועל בהם המכה. רק כי כל הנמצא עם קיומם בו יברר, וכאשר הוא מסתיר פניו מהם, אז יקבלו היעדר והם אינם נמצאים. ואין היעדר מפעולות פועל, מפועל השם יתברך במקבל. ולפיכך הדבר הוא בא מחמת סילוק העילה מן הנמצאים, ובזה הם נעדרים ונפסדים לשעה אחת, כמו כל היעדר שאינו מפעולות פועל. ובמכת הדבר אין ראוי לומר שהיה פועל בהם הדבר, אבל נעשה מבלי פועל בהם. והוא כמו שאמרנו, שהוא יתברך, מסלק ומסיר פניו יבהלון, ויש, והם נפסדים, וזה לא נקרא פעולה באחר. רובן? הוא ממש רוצה להגיד שהדבר הוא קטגוריה בפני עצמה. מדוע? מה מיוחד בדבר לעומת כל שאר המכות? שהדבר הוא לא פעולה, אלא הוא סילוק חיות. מובן? למרות שהיום אנחנו יודעים שהדבר הוא כמו כל מחלה, בא בעקבות חיידק. אבל זה בכלל לא משנה. השאלה מה מאפשר לחיידק לפעול. והיעדר החיות מאפשר את המוות. זאת אומרת, המוות זה הפסקת החיים, אז אין בהפסקת החיים פעולה. יש להפך, היעדר פעולה. מה? כן, בדיוק. אני רוצה רק להרחיב את זה, רק שנייה. אני רוצה להרחיב את זה. יש שאלה כללית, מה יותר חזק בעולם? האם החיים או המוות? זה מחלוקת. מה שאתה אומר, שהמוות הוא יותר חזק, זו דעת בעלי האנתרופיה. אחד מהחוקים של התרמודינמיקה, זה שהעולם הולך ומתפרק. כך שהמציאות היא בכללה מציאות מתה, גובעת, אבל הקדוש ברוך הוא מחיה אותה. כן? זה גם מקום אחר, המהר"ל מסביר בנצח ישראל, על הפסוק סומך השם לכל הנופלים. שואל המהר"ל, מי הם הנופלים? הוא אומר, הכל. זאת אומרת, כאילו כתוב, סומך השם לכולם, כי כולם נופלים. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא נותן חיות. זאת היא השיטה של בעלי האנתרופיה. והיא גם השיטה של רבי אליעזר בגמרא, אבל זה נושא שצריך לדון בו. לעומת זה, יש השיטה של ברגסון. ברגסון טוען שהחיים זה הכוח היותר חזק במציאות. והוא מביא ראייה מזה שמהחומר הלא אורגני הופיע במהלך ההיסטוריה, במהלך הזמן, הופיע החומר האורגני. ומן החומר האורגני הופיעו בעלי החיים, ובעלי החיים בסוף האדם, ומן האדם החברה האנושית, והחברה האנושית עם השכל וכו'. כך שאומר ברגסון, בסופו של דבר החיים ינצחו את המוות ויבוא יום שלא ימותו יותר. זה הכיוון שהוא רואה במציאות, העולם הולך ומתארגן, זו דעתו של רבי יהושע בגמרא, רק שזה דבר שצריך לדון בו. בסדר? המהר"ל נוטה לשיטה הראשונה שהזכרנו, שהמוות זה הכוח העיקרי. ברור. ולכן, שאומר, בלי החיות שהקדוש ברוך הוא משפיע, אין מציאות לכל נברא, וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, מחיה מתים עתה. שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיה אותנו, כי אלמלא חיותו אנחנו מתים. ברור? כן, בבקשה, רצה להגיד משהו? כשהמהר"ל, למה המהר"ל מתכוון כשהוא אומר שהקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך מסלק עצמו מן הנמצא? הוא מתכוון לומר שהשם יתברך מסלק עצמו מן הנמצא. אינני מבין מה השאלה. בוא נעבור מילה מילה ואז נבין מה לא ברור לך. השם יתברך, זה ברור לך המילה הזאת? מסלק עצמו מן?
מן
הנמצא? אז תגיד שאתה לא יודע מה זה הנמצא. למה אתה מבלבל לי את המוח עם כל המשפט כולו? נמצא זה אני, אתה, כל דבר במציאות הוא מצוי, הוא נמצא. לא, מן הנמצא. הנמצא למשל זה הבקר, המקנה של מצרים. הוא סילק את עצמו מן המקנה של מצרים, ואז המקנה מת. לא, זה המכה. לא שיש פה מכה בנוסף, אלא זה עצמו המכה, הסילוק. זה ההכאה, ולכן אז יש מוות, מובן. הברד, הברד זה משהו אחר. הוא מדבר פה על הסוג הזה נקרא דבר. שהדבר... את מה? את הדבר? אבל הדבר הוא לא משהו. זה בדיוק מה שהוא אומר. המוות זה לא משהו. זה סילוק החיים. איזה פעולה? לא, אין פה פעולה. סילוק זה לא פעולה, זה בדיוק מה שהוא אומר. יש הבדל בין פעולה פסיבית, אם תרצה, או פעולה אקטיבית. הדבר איננו פעולה אקטיבית. בסדר, זה במובן הרחב, אבל זה לא פעולה אקטיבית. למשל, יש איזה משרד ממשלתי, כל הזמן מקבל תקציבים. ברגע שנפסק התקציב, הפעולה מפסיקה. ברור? זה לא שמישהו בא והרס בפועל את כל המפעלים, אלא פשוט הפסיק להחיות אותם. זה פועל יוצא, זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. טוב. זה בדיוק מה שהוא אומר. אוקיי. ויש, אז אם כן, זה קטגוריה בפני עצמה. ויש מכה, כלומר מה שהמהר"ל רוצה להראות זה שהדברים האלה הם מסודרים, יש בהם היגיון, איזשהו סדר. ויש מכה שהיא הפך זה. והוא כוח פועל לגמרי במקבל. וזה שאמר, הוא בזרוע נטויה, זו החרב. כי חרב הוא כוח פועל במקבל, מקבל המכה, וזה נקרא חרב. כן, אם מישהו נועץ חרב בחברו, אז הוא עשה פעולה אקטיבית, חדירה, ממש. כן. אז זה בדיוק ההפך של הדבר. כלומר, דבר זה סילוק, חרב זאת פעולה אקטיבית. בסדר? אבל גילוי שכינה, שזה הדבר השלישי, הוא דבר ממוצע. שאינו כמו החרב, כוח פועל במקבל. ואינו כמו הדבר, הפך זה שאינו כוח פועל במקבל כלל. וגילוי שכינה, שהוא המורה, לא היה על ידי שהיה פועל בהם, שלא הייתה שכינה פועל העירה בהם. שלכך אמר גילוי שכינה. כן, הוא ומורה גדול, זה גילוי שכינה. אז אומר, מורה, הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא פועל את המורה באדם. המורה זאת תגובה של האדם לגילוי השכינה. נכון? כלומר, מצד גילוי של שכינה בלבד התחדש מורה למקבל. יוצא לפי זה שבגילוי שכינה זה משהו שהוא בין שניהם. כלומר, זה פעולה משותפת. הקדוש ברוך הוא פועל את גילויו, אבל איננו פועל את המורה. המורה בא כתגובה עצמית של המקבל. נמצא כי לא היה כאן פועל המורה הזאת, הזה או הזאת, במקבל, ומכל מקום יש כאן פועל שמגיע ממנו יראה אל המקבל, ואין זה פועל גמור בעצם מן הפועל, שלא היה פועל היראה. אז מה יותר גדול, שהקדוש ברוך הוא מתגלה או כשהוא מסתלק? לפי זה לא זה ולא זה. כן? זה קצוות. מתגלה בחרב, זה פעולה קיצונית. מסתלק בדבר, פעולה קיצונית. אז מה, איפה האמצע? האמצע זה בפגישה. הפגישה בין הנברא לבורא, וזה גילוי השכינה. הבן? וזה כמו ממוצע בין הדבר ובין החרב. כי גילוי שכינה הוא המביא המורה אל המקבל, אך אין זה פעולת הפועל, שאין המורה, רק מן המקבל עצמו שבא לו יראה. והוא מקבל הפעולה מעצמו. וזה דומה, מצד מה שיש כאן פועל, ומצד מה אין כאן פועל. דומה, אל מלך גדול, שבא למקום אחד, ובני אדם אשר שם מקבלים המורה, נחשב, המורה שקיבלו ואשר התפעלו, שלא היה זה מן המלך, רק כאילו מעצמו היה. שהרי הוא לא היה פועל המורה בעצם, אלא שהם התפעלו בבואו לשם. ומכל מקום, מצד מה, נחשב כי המלך פועל המורה, כי כאשר נגלה לשם, במיתו המורה, בלי זה לא היה מגיע המורה. ולפיכר, גילוי השכינה, שהוא המורה, הוא פועל. מצד שבבואו לשם נמשך מאיתו המורה, רק שאינו פועל גם הוא, מצד כמקבל, מקבל המורה מעצמו. וכאשר תבין דבר זה, תבין מה שנקרא הקדוש ברוך הוא, נורא. האל הגדול, הגיבור, והנורא. והוא לשון נפעל. כי אין לקרות השם יתברך בלשון פועל. כלומר, גדול זאת פעולה. הקדוש ברוך הוא פועל גדולה. גיבור, הקדוש ברוך הוא פועל גבורה. נורא, יש פה נון, נכון? נון הנפעל. שזה בא מצד המקבל. מה? יראים ממנו, יפה. נורא, זה שיראים ממנו. אז, לא במובן של בעברית מודרנית. זה לא עברית תל אביבית. זה עברית רבנית. כן, בעברית הרבנית, נורא, זה לא במובן המשהו, זעזע, אלא זה משהו שגורם רוממות, כן, המורה. אז נורא, למה יש שם נון הנפעל? כי זה פעולה שבא מצד המקבל. מפני שהמשמע שהוא פועל המורה, אבל אין השם יתברך פועל המורה, רק המקבל המורה, הוא ירא מעצמו, ואם לא ירצה להיות ירא, אין כאן פועל שפועל בו היראה. וזה שאמרו חכמים, ואתה מה השם אלוהיך, מה השם שואל מאמך, קים ליראה וגומר, ודרשו זיכרונם לברכה, ברכות דווקא מת ג' עמוד ב', הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. וביאור הדבר הוא עניין ארוך מאוד. נתבאר בספר גורריה. הפירוש שלו על חמישה חומשים של המהר"ל. אני לא הבנתי. החמישה חומשים זה לא של המהר"ל. הפירוש של הגורריה על חמישה חומשים. אז למה? אבל החומשים לא של המהר"ל מפראג. אז איך אתה אומר שחמישה חומשים של... הפירוש גור אריה של המהר"ל מפראג על חמישה חומשים. לא, לזה התכוונת. יפה. אבל זה לא נכון. לא, פשוט לא נכון. הגור אריה זה לא פירוש על החומש. לא. זה פירוש על רשי על החומש. כן, זה פירוש של המהר"ל על רשי על החומש. בסדר? ולכן, המהר"ל שם מתעמת הרבה עם הפירוש של המזרחי, רבי אליהו מזרחי, הראם. שגם הוא כתב פירוש על רש"י, ואתה רואה הרבה פעמים שהמהר"ל מגיב לדברי הראם. הראם כתב כך וכך, ואני לא מסכים איתו כי כך וכך. בסדר? אז זה פירוש על רש"י. זה חיבור נעורים של המהר"ל מפראג. הוא היה בן 56, משהו כזה, כשהוא כתב אותו. אחד הספרים הראשונים שלו. כן, מה אתה רואה? אתה שואל, האם זה לא היה צריך להיות כשלמנו את עשרת המכות? זה נכון, אבל הבעיה היא שכאן אנחנו מסבירים את ההגדה. הרי הוא גם מפרש את ההגדה עכשיו. בהגדה מוזכרות גם העשר מכות. גם הובא הפסוק הזה. הוא מביא עכשיו את הפסוקים של הרמי עובד אבי. לכן הוא מפרש את זה עכשיו. מה אפשר לעשות? ככה זה יצא לו. שהגיע לפסוק הזה, עם הפירוש של ההגדה. ואז היה מוכרח להסביר אותו. נשאר לו דיו בכסת. חייב להשתמש. טוב. אבל, אתם יודעים שפעם היה דבר כזה כסת ונוצה והכל. יש עדיין, בשביל הסנובים. טוב. סופר סתם, כן, טוב. והוא הדבר הוא עניין ארוך מאוד, נתבהר בספר גורי. אבל, עיקר הדבר הוא מה שנאמר למעלה. כי הוא יתברך, אין פועל העירה כלל, אבל העירה הוא במתפעל, לא שיהיה פועל כלל. ולפיכך אין העירה בידי שמיים. ומפני זה נקרא השם יתברך נורא לא מיירה. שהיה משמע שהוא מיירה את בריאותיו, וזה אינו, כי הם מקבלים ממנו היראה. ואין כאן פועל היראה. לכך אמר, נורא. כן, זה אחד היסודות שחוזרים על עצמם הרבה ביהדות, האוטונומיה של הנברא. כן, דבר שמאוד קשה לקבל. עבור הדתיות הפשוטה. הדתיות הפשוטה לא מקבלת את זה שיש לאדם אוטונומיה. אומרים, מה? ריבונו של עולם לא שולט בכל. אבל האמונה המעמיקה מבינה את זה. שריבונו של עולם גדולתו בזה שהוא נתן מקום לזולתו. כן? כך שהיראה הוא דבר עמוק מאוד, כי הוא נוגע לשורשי הבריאה בכלל. כן? פעם שאלו המשכילים את הצמח צדק. אתם יודעים איזה הצמח צדק? הצמח צדק? מה?
סבא שלו מלובביץ'.
הסבא רבא של הרבי מלובביץ', נכון? הוא היה, מה? מה, לא הבנתי. נכון, יש עוד ספר שקוראים לו צמח צדק, אתה צודק, אבל בחב"ד יש רק אחד. כן. מדובר על האדמו"ר השלישי, ששמו היה רבי מנחם מנדל, כמו השביעי, אותו שם, רבי מנחם מנדל מלובביץ', בעל הצמח צדק. הוא היה בא במגע הרבה עם המשכילים, המשכילים של ימיו. פעם שאלו אותו המשכילים את השאלה, השאלה מפורסמת של התיכוניסטים, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? שאלה מפורסמת, כן, שאלה בלוגיקה. יש הרבה מה לדבר על זה. כתבו על זה כזה, כלומר, זה לא חידוש גדול. אבל מה שמעניין זה התשובה החסידית של הצמח צדק. זה אמר, ודאי שהוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. הוא עשה את זה כשהוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא אבן שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא לא יכול להרים אותה. נכון? זה מה שאני אומר בעיני האסלאם... מה? הוא לא יכול מה?
לשנות
את המצוות? לא, זה הוא יכול. הוא יכול. אם רק שהוא רוצה לשנות מה שעשה בך.
הוא חבול בתוך המצוות.
למה? מי אמר לך את זה? מה פתאום? מה? הקדוש ברוך הוא שומר על החוקה שלו, אבל הוא מרצה יכול גם לשנות את החוקה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת תורה אחרת, לא יכול? אתה מגביל אותו? מה? ברגע שאתה אומר שהוא קבל את עצמו, אז זה סימן גם שהוא יכול להוציא את עצמו מן הכבלים. נכון? לא רק זה, אלא מערכת החוקים שהוא קבע, והוא יכול גם לשנות את החוקים. מה? כן, הסכים, אבל הוא יכול גם לשנות את החוקים. שהוא לא ישנה? הוא חקק חוק שאי אפשר לחוקק חוקים אחרים, וזאת מנין לך? לא, לא. אני שואל אותך, מנין לך שהוא כפף את עצמו? אתה לא עונה לי על השאלה. הסברה. הסברה יכולה גם להיות אחרת, שהוא לא קבל את עצמו. מה, אתה צריך להביא לי מקור לזה שהקדוש ברוך הוא כפף את עצמו לחוקים שהוא קבע.
והתורה לא
נצחית? יפה. הנה, אתה רואה, הוא מביא מקור. הוא אומר, ב-13 עיקרים להרמב״ם, הוא קרא שהתורה נצחית. אז אם אחד מ-13 עיקרים זה שהתורה נצחית, אז אם כך, הקדוש ברוך הוא קבע שהוא לא ישנה אותה, נכון? אז זה מקור. חשבתי שאתה תביא לי את המקור הזה. הבעיה היא שמניין לך העיקר הזה?
הרמב״ם.
הרמב״ם. ומניין לרמב״ם? לא, בוא נמשיך קצת, כן? מניין לרמב״ם? או שאסור לשאול שאלות פה? מותר לי לשאול שאלות, לא? מניין לרמב״ם שהתורה לא תשתנה? אז שאלה יפה, נכון? לא פשוט בכלל. זה כבר באמונות ודעות, הוא דן באריכות בזה, ספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון. הוא דן בשאלה, הרי מה הנוצרים והמוסלמים טוענים? שהתורה דווקא לא נצחית, כי בא ישו שינה, בא מוחמד שינה. אז הרבנים בימי הביניים היו מוכרחים להילחם נגד הדברים האלה, ולאמרו, מה פתאום תורה לא משתנה, היא נצחית וכו'. אבל יאמר, שהאמת היא כנראה עם בעל ספר העיקרים, רבנו יוסף אלבו, שאומר שיכול להיות תורה אחרת, בתנאי שהיא תינתן במעמד שהוא גדול מהר סיני. מה שאין כן ישו ומוחמד שלא עמדו בדרישות. זו. אבל אם באמת הקדוש ברוך הוא יעשה מעשה גדול יותר ממעמד הר סיני, אז הוא יוכל גם לתת תורה אחרת. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, רבי יוסף אלבו כותב שזה כתוב במפורש במדרש. על שיר השירים, כן, שבשעה שבני ישראל עמדו בהר סיני אמרו למשה, אנחנו רוצים לשמוע יותר. אמר להם, זה יהיה לעתיד לבוא. כן, אז זאת אומרת שיש בכל התשעות. עכשיו, יותר מזה, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, מדוע אני אומר שהתורה לא תשתנה? זה בגלל שהתורה היא הדבר הטוב ביותר למצב של העולם כפי שהוא היום. ומאחר והמצב של העולם לא ישתנה לעולם, כי תמיד העולם יהיה כמו שהוא, לכן אין שום סיבה שהתורה תשתנה. מה מונח מאחורי דברי הרמב״ם? שאם העולם ישתנה, אפשר גם שהתורה תשתנה. כך סובר גם הרמב״ן. הרמב״ן אומר, כדרכם של המקובלים, שהעולם עתיד להיות שונה מהעולם שלנו היום, ולכן גם התורה תהיה אחרת. ולא. אבל זה לא נוגע בכלל לטענה של הנוצרים ושל המוסלמים, שמתואנים שבמצבו של העולם, שלא השתנה כלל וכלל, אף על פי כן בטלות מצוות התורה. על זה אומר בצדק הרמב״ם וגם רבנו סעדיה גאון. זה לא הגיוני, לא מתקבל על הדעת. בסדר? אז צריך לברר את הדברים, לא יכולים סתם להגיד נראה כך. כן.
מה? כשאמרת שיש לבן אדם אוטונומיה, אז כוונה שיש לו בחירה חופשית.
נכון, אבל הבחירה החופשית, הביטוי היותר מובהק שלה זה היראה. אני מבין מה שהוא אומר כאן. אני מוסיף בדרך כלל עוד נקודה, התודה. להגיד תודה זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. כן, אני אמרתי שעבור האסלאם הסוני, מה שאני אומר זה זוועה. כן, עבור האסלאם הסוני, להגיד שיש לאדם בחירה חופשית, זה כפירה. אתה בעצם פוגע במוחלטות המלכות של האלוה.
השיעים לא?
השיעים מקבלים את הבחירה החופשית. כן. אבל הסונים, שזה הרוב המוחלט של האסלאם, באמת לא מקבל את הבחירה החופשית. כן. לגבי החריג'ים אני לא יודע.
בגלל שמי שנתן את התורה לקדוש ברוך הוא, אז יכולה יצריכה להיות נצחית.
מה? אתה אומר שאם התורה היא מת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נצחי, אם כן, תורתו חייבת להיות נצחית, נכון? ככה אתה אומר. כלומר, לפי דבריך, כל מה שמשתנה בעולם, לא הקדוש ברוך הוא ברא. כי הרי הקדוש ברוך הוא נצחי, ורק דברים נצחיים באים מאיתו. יוצא לפי זה שכל חסה שכמשה, זה לא מת האלוהים. זה מה שאתה אמרת. אמרת שדבר אלוהי לא משתנה.
מה? התורה זה דבר
נצחי, לא, אבל הוא אומר, כיוון שהתורה, לא, הוא אמר ככה, הוא אמר, כיוון שהתורה זה דבר אלוהי, זה גם לא יכול להשתנות.
אלוהי
משמע
נצחי,
ואם
זה נצחי, אז כל מה שיהיה,
זה החלטה שלכם. הרי יש מחלוקת אצל הפילוסופים הקדמונים, האם האלוהי זה מה שנצחי וקבוע, או זה מה שמשתנה. כן? יש מחלוקת בין הקדמונים, בין הרקליטס לבין זנון מאליה. ורבותינו עליהם השלום אמרו, אין למעלה לא עמידה ולא הליכה ולא ישיבה. כלומר, אתה לא יכול לכלול את המושג האלוהי המוחלט לא בנצחיות ולא בחילוף, לא בהשתנות. ברור? עכשיו, מה שאתה אומר הוא כן צודק. מה שאתם שניכם שם אומרים שם, אתם שם בקצה, אתם אומרים דבר שהתפיסה ההמונית אומרת אותו, שאצל רוב בני האדם, דבר שהוא אלוהי, חייב להיות נצחי. אם הוא משתנה, הוא לא אלוהי. אמנם זה לא נכון, האמירה הזאת. זה פשוט בטל ומבוטל, כי הרי ריבונו של עולם, אין מניעה ממנו לתת גם תורה משתנה, אם הוא רוצה. אבל, כיוון שכך דרכם של בני האדם לתפוס שהאלוהי הוא גם הנצחי, לכן הקדוש ברוך הוא סידר שתורתו, לפחות בהופעתה הגלויה, תהיה נצחית, כדי לחזק את ההכרה באלוהיותה של אותה תורה. אבל זה לא שזה באופן מוחלט חייב להיות. מובן? בסדר? זה... הרמב״ם אומר שהתורה לא תשתנה, זה נכון. הרמב״ם אומר שהתורה לא תשתנה. אני... לא, זה לא סותר, כי עכשיו אני לא אמר... אני גיליתי לך שאני לא הרמב״ם. אני חשבתי אולי תהית בזה. לא, אני לא הרמב״ם. דבר נוסף, אני שאלתי לפני כן, שמונה דקות האחרונים, מניין הרמב״ם זה. נכון? אתה זוכר שפיתחנו דיון על הנושא הזה או שחלמת? אני שואל אותך, האם בזמן שדיברנו על זה, הקשבת או לא? הקשבת, תודה. אז אם כך, יוצא לפי זה, והבאנו את הרבי יוסף אלבו, שאומר שבאופן עקרוני יכול להיות תורה אחרת, אם היא תינתן במעמד גדול יותר ממעמד הר סיני. עכשיו, למה זה קשור לפלורליזם? זה לא קשור לפלורליזם בכלל. פלורליזם אומר שאפשר לעשות מה שרוצים, הכל לגיטימי. זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי, עד רבה, שצריך לעשות מה שהשם אומר. השאלה, מה השם אומר?
אני בוחר מה השם אומר, הרמב״ם עוזר
ו... לא, אתה צריך לבדוק מי צודק. הרי הרמב״ם אומר מה שהוא אומר, רבי יוסף אלבו אומר מה שהוא אומר. צריך לבדוק את הטענות. למה הוא אומר ככה, למה הוא אומר ככה. כמו כל שאלה, גם בהלכה, גם באמונה, אנחנו מכרים בשאלות. בסדר?
הרב נטל לדעה של רבי יוסף אלבו.
אני חושב שההוכחה שלו היא טובה. אם אתם תצליחו לדחות את דבריו, אני אקבל את דבריכם. בסדר? ככה זה ההבדל, אני אסביר לך משהו. יש דבר אולי שכדאי להבין. מה ההבדל בין ישיבה לבין בית כנסת? בבית הכנסת אני בא מתוך עמדה של קבלה. כלומר, אני אומר, אני עכשיו יושב, ואני אשמע את הדרשה של הרב. בשביל מה אני שומע את הדרשה של הרב? כדי לדעת מה לעשות, וכדי לדעת מה לחשוב. בשביל זה אני יהודי טוב, באתי לבית הכנסת, כדי שהרב יגיד לי מה לעשות ומה לחשוב. בישיבה, בשביל מה באתי? בשביל ללמוד. מה זה ללמוד? לברר את האמת. לברר את האמת, הכוונה לשמוע את הקושיה. הרי כל הלימוד הבית מדרשי בנוי על יסוד הקושיה. הקושיה מניחה את האפשרות שבסוף אנחנו גם נחלוק על הרב. נכון? אם לא, אז למה להקשות קושיה? אתה איתי? מזעזע אותך? באיזשהו מקום כן, נכון? כי זה הרי ההפך מהתפיסה שאתה מייצג, או שאני טועה. לא. לא, מה יותר אמת? לא, מה יותר כללי? מה? לא, למה? יכול להיות דבר שהוא לא כללי, והוא האמת, אפשר לעשות. אתה אומר שאחד מהסממנים של האמת זה הכללי. טוב, זה באמת, יש מה לדון בזה.
הדרך היחידה שאני יכול להגיע לאמת. העולם הזה.
יכול להיות. יכול להיות. בסדר. מה עוד?
השאלה שלי זה אם, אני חושב שאפשר שבעצם הרמב״ם ורבי ספר לא סותרים אחד השני, אם אנחנו מבינים שבעצם גם השינוי הוא חלק מהתורה. כי הרי תורה גם על העולם, והשינוי הזה הוא חקוק בתורה. זאת אומרת שתורה זה...
לא. זה מאוד יפה מה שאתה אומר, רק שזה לא הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם לא חושב כך. הרמב״ם חושב שההלכות בצורתן, כפי שהן לפנינו היום, הן נצחיות נקודה. הוא כותב את זה, אני לא יכול ללכת נגדו. אני לא יכול להגיד שהוא לא אומר את זה. בסדר. מה שאתה אומר זה יפה, אני מקבל את זה כתפיסה שלישית. אפשר. להגיד שבעצם, לומר השינוי הוא לא באמת שינוי, כי הכל כבר חקוק מראש, כולל האפשרות השינוי, זה יפה. רק שזה לא דרכו של הרמב״ם. בסדר? כן, בבקשה. אחד הדברים שאנחנו צריכים להתרגל בלימוד, זה לדעת שחכמי ישראל, א', לא אומרים אוטומטית מה שאנחנו חושבים שהם אומרים, ב', הם לא תמיד אוטומטית אומרים את אותו הדבר. ג', שאנחנו צריכים גם לדעת להכריע בין השיטות. כן. זה שאלה, זה ראייה, מה זה? מה שאתה אומר? האם יש ציפייה להתחדשות של תורה חדשה? אפשר לומר שכן, אבל בדרך כלל רגילים לומר שזה הכוונה שמתוך התורה שלנו יתגלו עומקים שעד עכשיו לא גלויים. זה כמו למשל בקהלת רבה, נאמר, כל התורה שבעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. כך כתוב בקהלת רבה. מה צריך להבין, מה זה הבל היא לפני תורתו של משיח? משמע שיש תורתו של משיח. מה? כן, זאת אומרת דברים שלא ידעת עד עכשיו. מבחינתך זה תורה חדשה. הרי כתוב כי תורה מאיתי תצא. מה זה תורה מאיתי תצא? אומר מדרש תנחומה, חידוש תורה מאיתי יצא. כן, חידוש תורה. זה נאמר על זה שלעתיד לבוא, יאכלו את שור הבר. ואיך ישחטו את שור הבר? עם הסנפיר של הלוויתן. סנפיר של הלוויתן זה לא סכין קשרה. ישחיטה. אז איך אפשר? אז המדרש תנחומה אומר, חידוש תורה, מי איתי את זה? אחר כך תסבירו איך שאתם רוצים. הרבי מלובביץ' הסביר שהכוונה שיעשו הוראת שעה של נביא להתיר את השור הבא. כן.
המושג הזכיות.
כן.
באמת בן אדם יכול להבין את זה, או זה רק המושג
טוב, זה שאלה מאוד רצינית מה שאתה שואל. האם בכלל אנחנו מבינים את מושגי היסוד? כלומר, נצחיות. האם אנחנו מבינים מה זה נצחיות? אני לא חושב שאפשר להבין מה זה נצחיות, מסיבה פשוטה, אנחנו לא נצחיים. אבל יש בנו שייכות לזה. כן? הצטרפות אל זה. פרטיציפציו, ככה קוראים לזה בלטינית. כלומר, איזושהי השתתפות בדבר יש לנו. או שייכות, תקרא לזה שייכות. כן. אבל נכון שלהקיף את זה, אנחנו לא יכולים. כן, ברגסון אמר שאי אפשר שהחלק יקיף את הכל. כן, כלומר, נגיד שאנשים מתחילים להסביר את הופעת החיים. כן, איך החיים הופיעו בעולם. אז מה זה תורת האבולוציה? בסדר, אומר ברגסון, תורת האבולוציה נחמד מאוד, אבל אתה בעצמך חלק מהתהליך. אז איך אתה, שאתה רק חלק, יכול להסביר מלמעלה, מאיפה באת? לכן הוא אומר, זה רדוקציה לא לגיטימית. כן? אותו דבר לגבי הנצחיות. אתה צודק, המושג נצחיות הוא למעלה מההשגה שלי. טוב, כן?
מערל היה
מקובל? האם מערל מה?
היה מקובל.
אני חוזר על שאלתך. האם המערל היה מקובל? לפני שאני עונה, אני רוצה להבין למה זה קשור לעניין. למה אתה שואל את זה? כי אתה יכול לשאול האם המערל היה ג'ינג'י, זה גם שאלה מעניינת.
לא, מקובלת על המקובלים.
כן, אבל אני שואל למה אתה שואל את זה? אם זה בשביל ידע כללי, אני לא אענה. אני עונה רק על שאלה שאתה מסביר לי מה היא קשורה לנושא הנלמד. בסדר? טוב, איפה אנחנו? ודבר זה, ארוך. הסיפור מאוד, ואין כאן מקומו. אבל אמרנו לך בזה, כי היראה הוא כמו ממוצע, בין היד החזקה, שהוא הדבר, והזרוע הנטויה, שהוא החרב. ומה שאמרו זל ביד חזקה, זו הדבר. אין הפירוש יד החזקה הוא הדבר בלבד, אלא הדבר וכל אשר ממינו, כלומר כל דבר שהוא סילוק. וזרוע נטויה זו החרב וכל אשר ממינו, כלומר כל פעולה אקטיבית. ובמורה גדול זה גילוי שכינה וכל אשר ממינו, שזה כל דבר שבו יש שותפות בין הנברא לבורא. והכוונה בזה שכל המכות שבעול המצרים היו בעניין אלו שלושה דברים. או שהגיע להם הפסד מצד כי השם יתברך סילק עצמו וכבודו מהם, והיו לאפס, היו נפסדים מיד. או על ידי שהיה פועל בכוחו בהם, או דבר ממוצע בין שניהם, שהיו מקבלים הפעולה מן השם יתברך. וזה כמו גילוי שכינה, שהיו מפעלים מגילוי שכינה, השכינה. וזה עניין שלישי, הוא כמו אמצעי, בין השניים הראשונים. כי מי שיבין אלו הדברים ידע, כי היו נלקים בעניין זה בכל מכה. כלומר, בכל המכות היה שלושת הממדים האלה. סילוק, פעולה וממוצע. ועבד דבר זה מאוד, כי הוא נכון וישר. ועדיין אין כאן זכר, אות ומופת. כי אפשר ויכול להיות הכל בדרך הטבע. כי אין הדבר והחרב וגילוי השכינה יציאה מן הטבע כלל. כלומר, שלושת הדברים הראשונים הם עדיין פעולה דרך הטבע, ואחר כך באה פעולה דרך הנס, שזה האותות והמופתים. שזה השני הדברים האחרונים שברשימה של החמישה דברים. והנה, מה? למה אתה שואל? הרי זה לכאורה מה שעלה מהדברים שלנו, לא? הגדרה של נס זה שזה הפך הטבע. ככה אני חושב, לא? טוב. והנה אומר, באותות זה המתה, ובמופתים זה הדם. כן, שגם על זה שאלנו, שזה לכאורה לא, לא מובן, הסדר של הדרשות כאן. וביאור הדבר הזה, בעניין אות ומופת, כן? הרי מצאנו שני סוגי ניסים, אלה הנקראים אותות, אלה הנקראים מופתים. יש כמה דרשות בחזל לגבי ההבדל בין אות לבין מופת. דכתיב, והוא עניין זה בעניין אות ומופת דכתיב בקרא, ונתן לך אות או מופת. על מי זה נאמר?
נביא.
נביא. לא משנה, בין שקר, בין אמת, הוא צריך לתת אות ומופת. אז אתה צודק שבפרשה שם, כמו שאני זוכר, מדובר בנביא השקר. ובספרי, בפרשת ראה, ונתן לך אות בשמיים. וכן הוא אומר, והיו לאותות ולמועדים. או מופת בארץ. וכן הוא אומר, אם יטל על הגיזה לבדה ועל הארץ חורב, ויעש השם כן בלילה ההוא וגומר. זה בגדעון. אז אם כן, אותות ומופתים, אז אותות זה בשמיים, מופתים בארץ. ולפי זה קשיה. מה שאמר כאן באותות זה המתה. אבל גבדן זה אות בשמיים. כן, אמרת לי, ובאותות זה המתה. איך זה מסתדר עם הדרשה בספרי שאות זה בשמיים? מובן את השאלה? מובן את השאלה? רגע, הבנת את השאלה של המהר"ל? אז למה אתה מוסיף לי עוד דרשות, אם אתה שאלה של המהר"ל, זה מה הנושא שאנחנו לומדים, אתה לא הבנת, בואו נחזור עוד פעם. כן? אנחנו לא עסוקים כאן באסוציאציות, אנחנו עסוקים בלימוד הדבר עצמו. כן? אז באותות, מה אמרה האגדה? באותות, זה? זה המתה. נכון? זה מה שאמרה האגדה? כן. מה כתוב בספרי, מה זה? אות? בשמיים. אם כן, אבל המתה הוא לא היה בשמיים. ברור? אז יש פה סתירה בין שתי הדרשות? כן או לא? כן. עכשיו הבנת את השאלה? לא היה כך מסובך. אם היית מרוכז, היית שם לב. טוב. עכשיו. וכן הוא אומר, והיו לאותות ומועדים או מופת בארץ. וכן הוא אומר, אם יהיה טל על גיזה לבדה, ועל הארץ חורב, ויעש השם כן בלילה הוא וגומר. ולפירוש זה, קשיא מה שאמר כאן, באותות זה המתה. אף על גב דאין זה אות בשמיים. מה?
יש דעה שהמתה...
נכון, נכון, זה מובא במשנה.
אז אולי נגיד
שזה, זה נקרא שמיים, אולי, נראה, אנחנו נראה מה התשובה של המהר"ל, שזה יש תשובה של המהר"ל.
לפעמים אנחנו מגדירים אותו.
לא, לפעמים.
למה אותות?
מה?
למה אותות
למטה ואותות למטה? אתה רוצה להגיד חילוק בין אות לאותות. בסדר? אפשר? זה גם יכול להיות תשובה. כן. כן. אבל גם במופתים, אז צריך גם להסביר.
הייתי אור, משהו כמו אבן ספיר?
סנפירינון, כן, יש דעה כזאת במדרש, שהמתה הזה היה כזה מתה ניסי כזה. כן, נכון, כי למעשה לבנת הספיר, שהוא עצם השמיים לתואר, יכול להיות. זה גם תשובה. אנחנו ננסה לראות אחרי שלושת ההסברים היפים שניתנו כאן, מה דעת המהר"ל. ובכן רבותיי, אנחנו בזאת תיגשים אל דברי המהר"ל. קבלו אותו. ובכן, אבל יש לך לדעת. כי כל שינוי אשר נראה בפועל, נקרא אות. כגון שיאמר, הנה הפועל הזה יפעל כך וכך, וזה נקרא אות. והשינוי אשר הוא במתפעל, שיאמר כי דבר זה מתפעל כך וכך, וזה נקרא מופת. זאת אומרת, השאלה היא מצד הפועל או מצד הנפעל. לכן זה נקרא שמיים וארץ. לא שזה באמת דבר שבא שמיים או משהו שבארץ, כי אז תשאל השאלה, תגדיר לי מה זה שמיים. אלא הכוונה, אנחנו אומרים בשמיים דבר שהוא מורה על פעולתו של הפועל, לא מצד המתפעל. והמופת זה התוצאה שנעשתה אצל הנפעל. זאת אומרת, ומפני זה אמרו חכמים ז"ל, כי אות בשמיים מופתים בארץ. ופירוש, כי השמיים הם פועלים ואינם מתפעלים, והארץ מתפעלת ואינה פועלת. וכאשר ייתן אות בשמיים, שיהיו פועלים כך וכך, ייקרא זה אות. אני רוצה וזה המתה, הוא פועל או נפעל? הוא פועל, לכן זה אותות. ברור? והארץ היא מתפעלת. אם יש שינוי בה, זה נקרא מופת. לכך המתה שהוא פועל, השינוי שיש בו נקרא אות, שהרי נראה שינוי בפועל. כי מתה שהוא עץ יפעל כך וכך, וזה נקרא אות. אבל השינוי אשר הוא במקבל הפעולה, מקבל הפעולה שאמר, ראה דבר חידוש, כי דבר זה אינו ראוי להיות נעשה בו כך וכך, הנה יהיה נעשה בו דבר, יהיה נעשה בו דבר, זה נקרא מופת. לכן מופת זה אדם, כן? המים הפכו לדם. לכן, מצד הפועל אותות, מצד הנפעל מופתים, פשוט. לכן, באותות זה המתה, כי המתה הוא הפועל, ובמופתים זה אדם, כי המים נפעלו, פשוט מאוד. זה לא המתה הזה, לא, זה לא, לא, לא על זה מדובר. מדובר על האותות שבאו מן המתה. אתה צודק שלגבי המתה שנהפך לנחש, זה מופת. כתוב, כי יאמר עליכם פרו, תנו לכם מופת. ואז משה, אהרון, סליחה, מפיל את המתה שלו. תנו לכם מופת, לא כתוב שם האות. בסדר? כן.
בשבת אנחנו בקידוש.
אם כי כתוב, היה עשה אותות לעיני העם, וזה כולל שם גם הפיכת המתה לנחש. טוב, צריך ליישב. כן, מה אתה אומר?
בשבת שאנחנו מברכים על היין, אותי לעולם.
כן.
בשישת ימים, בשמיים וארץ.
אותי לעולם, כן.
אז איך זה מסתדר בשמיים וארץ עם עוד בשמיים וארץ?
לעשות את השבת לעולם, אותי לעולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. נכון, זאת אומרת, אות היא, שזאת פעולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה שמים וארץ. ולכן הוא אמר, פעולה זה נקרא אות, והנפעל נקרא מופת. דווקא זה מתאים. כן. ואין בכל מכות שינוי במתפעל שאמר דבר זה נעשה בו חידוש, כמו אדם שנעשה מן המים דם. שערי הוא בריאה שינו בדרך הטבע. אבל שער המכות, שהיו המים שורצים צפרדעים, אין כאן חידוש במתפעל. שערי כל יאור דרך להשריץ צפרדעים. אלא מה, היה פה הרבה. הרבה צפרדעים, אבל צפרדעים יש. וכן, דרך כל ארץ להשריץ סקינים, ואם כן אין זה שינוי במתפעל. וכן הערוב, כבר היו בעולם החיות הדורסות, אלא שצריך להביא עמל מצרים. וכן הדבר, וכן השכין, וכן הברד, וכן הרבה. והחושך? אף על גב שאין רגיל להיות חושך בעולם, מכל מקום אין החושך רק יעדר האור. ולפיכר אין שינוי זה אלא מתפעל, רק שצריך סיבה שיבוא חושך לעולם. דיינו דבר המבטא לאור. ומכל שכן, מכת בכורות אינו כלל שינוי במתפעל, רק שצריך סיבה פועלת את הבכורות. לפיכר לא תמצא מכה שתיקרא מופת, רק אדם. שהוא שינוי במתפעל, שאין מצד המים שיהיו דם, וכאשר נהפכו, הוא שינוי במתפעל. יוצא לפי זה, שהדרשה פה של חז"ל היא מדויקת מאוד. כן, באותות זה המתה, ובמופתים זה אדם, זה מדויק. זה לא סתם ככה זרקו אסוציאציות. וכאשר תאמר, החיטה הזאת, אתה בזמן החורב, תצמח חיטה. וזה בוודאי שינוי. אבל אין זה שינוי במתפעל, שהרי החיטה היא מוכנת לצמוח ולגדל חיטה. כלומר, זה במבנה הביומולקולרי שלה, או הצופן הגנטי שלה. מושגים שהמהר"ל לא הכיר, אבל... אבל שינוי במתפעל הוא זה שתאמר, הנה מן הקטנית תצמח חיטה. וזה בוודאי, אין שינוי בפועל, אבל שינוי במתפעל שאינו ראוי הקטנית לזה. זה אחת הקושיות באמת על מכת הדם. יוצא לפי זה שלא המים הפכו לדם, כי מים זה לא דם. אז יוצא שאם יש דם, אז זה כבר אין מים. איך אתה אומר, מים הפכו לדם? שאלה טובה, נכון? מים לא הפכו לדם. היה מים, עכשיו אין מים, יש דם במקום. כי הרי אין רצף בין המים לבין הדם. אלא אם כן תגיד שנעשה שינוי במבנה של האלקטרונים, של המים עצמם, שזה הפך להיות דם. זה דבר קצת תמוע.
יש מים במכרה של פחם, הוא סופג ברזל.
כן, כן.
זה יכול להיות
שטעם, זה יכול להיות, אבל זה לא הפירוש של המהר"ל. כן, זה יכול להיות. זה עיקר הרגילים להסביר באופן רציונלי, שמכת הדם הייתה תערובת של ברזל. זה דבר אגב שקרה פעם. מה? כן, זה אגב דבר שקרה פעם במצרים, שהמים הפכו לדם בגלל דבר כזה. כן? זה מתועד. והשם יתברך במצרים פעל שינויים על ידי שני דברים אלו. שהרי אין ראו שיהיה המתה פועל צפרדעים, בקינים וברד, והרבה וחושך, והיה המתה פועל דברים אלו. וכך אומר, באותות זה המתה. ושינוי השני מצד המתפעל שיהיה מן המים דם, ושינוי זה מן המתפעל שאינם ראויים לזה המים. והשם יתברך רצה לחדש במצרים שינוי מצד הפועל ומצד המתפעל, וזה באותות ומופתים. ודרשו באותות זה המטה ומופתים זה הדם, וכבר יתבהר עניין זה. והיד בפרק שאחר זה תמצא עוד מבואר שהדם נקרא מופת ולא שאר מכות, וזה עיקר הפירוש כאשר תבין דברי חכמים. כלומר יש עוד הסבר למה הדם נקרא מופת, אבל הפירוש שהוא נותן כאן הוא הפירוש העיקרי. כלל הדבר כי הניסים הם שניים, נס בפועל והוא עיקרי אות, וגם במקבל הפעולה, וזה נקרא, זה עיקרי מופת. ומפני שהמכות באו במצרים, שבאו במצרים היו לי שתי סיבות. האחד, להכות אותם על חטאם, כדכתיב וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. והשני, להראות נפלאותיו, כדכתיב כי אני הכבדתי את ליבו ואת לבב עדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים וגומר. כלומר, ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. לפחר בירר הכתוב, שהשם יתברך הביא עונש עליהם עד שלא היה דבר במצרים שלא בא עליהם מכת והפסד. ולפחר, זכר בראשונה, עכשיו אנחנו חוזרים לפסוק בפרשת כתבו. ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול, אלו שלושה כולם מורים על ההכאה שבאה עליהם. כאילו שלושה דברים כוללים כל מיני מכות עם מכה שהיא בלא פועל באחר, זה הדבר. והשם יתברך מסתיר פניו והם נפסדים כמו שכתוב ביד חזקה, זה הדבר. דמשמע שבאה המכה עליהם ביד חזקה כאשר השם יתברך מסלק כבודו מיד הנמצאים. באה המכה גדולה וחזקה על הנמצאים עד שהם לעין ברגע אחד, וזה מבואר. ואם מכה שבאה מצד הפועל או מכה שבאה עליהם מצד המתפעל, או מכה שהיא מצד הפועל ומצד המתפעל ביחד, שבה יראה על המקבל. וכאשר הזכיר הכתוב שבאו מכות עליהם בכל אשר התבאר, שזה שלושת הדברים האלה שהסברנו, אמר גם כן שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות במצרים למען הודיע שמו, שזה אותות ומופתים. לכך אמר הכתוב באותות ומופתים, אותות זה המטה, פירוש היה פועל במטה דברים שאין ראוי בטבע ומן הגוש שלם שיפעל פה על זה, ובמופתים זה הדם, פירוש שינוי מצד המתפעל שנשתנה להיות דם, ואין ראוי שיהיה המים נעשים דם, וכל שינוי או מצד הפועל או מצד המתפעל כאשר יתבהר, וזהו פירוש המאמר כאשר תבין אמיתת דברים אלו. כן, זה אם כן ההסבר הפשוט לחמשת המרכיבים של הדרשה. אמנם אם תרצה לומר בפירוש המאמר הזה אפשר להגיד פירוש אחר, עד עכשיו זה ההסבר הפנימי. עכשיו יש גם פירוש יותר על דרך הפילוסופיה. כי הנמצאים בכלל, יש להם שני דברים. החומר והצורה. כן? איפה זה כתוב? אצל אריסטו. כן? אריסטו אומר, כל המציאות כולה בנויה משני מרכיבים. חומר וצורה. וזה גם נמצא אצל חז"ל. ורמזו חכמים דבר זה. באומרם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו הוא זכר ונקבה אברהם. זה מעניין איך שהמהר"ל רואה בדרשה של חז"ל את היסוד האריסטוטלי. זכר ונקבה. זה הסגנון של חז"ל לדבר על זה. כי הזכר הוא הצורה והנקבה היא החומר, ודבר זה ידוע, והחומר אינו רק התחלה. כי הצורה היא שלמות הנמצא, ונמצא בעולם שאינו מחומר וצורה. והוא יתברך המזווג המחבר אותם כאחד. וחיבור שלהם עניין בפני עצמו. אז יוצא לפי זה שיש גם מרכיב שלישי, שזה עצם החיבור. אם כן, יש לנו חומר, צורה וחיבור. זה כמו סימן פלוס במתמטיקה. A פלוס B. כן? אז יש לך A, יש לך B, ויש לך גם הפלוס. יוצא לפי זה שאחד ועוד אחד לא יכול להיות שווה שניים לפי זה. כי האחד והאחד הם היו שניים עוד לפני החיבור. אם יש פלוס, סימן שיש עוד משהו. מסקנה אחד ועוד אחד שווה שלוש. חייב להיות. נכון? כי החיבור זה תוספת מציאות. כן?
מים המים?
מים, שמה יש במים? בוודאי. יש חומר וצורת המים, זה יוצא מים. כך אומר אריסטו. וכן פסק הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה. כל זה פיזיקה ישנה, כן? זה שווה לגניזה. אבל זה צורת הסברה. ודומה לזה הנקבה שהיא כמו חומר, החומר, והזכר הוא כמו הצורה. והקדוש ברוך הוא מחבר אותם כאחד, שהרי שיתף הקדוש ברוך הוא שמו ביניהם, היוד באיש, והה באישה. ואני מברך את החתן ואת הכלה ש... לא, סליחה. הנה, על ידי שמו נעשה זיווג אחד. כי שמו מאחד ומקשר אותם בחיבור אחד גם הוא. הנה, יש שלושה בחינות. האחד, החומר. השני, הצורה. השלישי, מצד חיבור החומר הצורה. ועל זה יש ראיות ברורות, ואין כאן מקומו, ונבהר כמה פעמים. בכל דבר ודבר יש לו עניין מיוחד. וכאשר נדע כי החומר נקרא התחלה, והצורה נקרא תכלית ושלמות. וחיבור שהוא החומר והצורה הוא דבר זולת שני החלקים. וכאשר השם יתברך רצה להכות מצרים בכל מכה, באה המכה על החומרי שהוא התחלה, ובאה המכה על דבר שהוא צורה שהוא שלמות הדבר, ובאה המכה על החיבור של החומר והצורה. וכאשר תדע כי כאשר הוכה בהתחלה, שהוא החומר, יבוא לו היעדר. כלומר, למה היה מכת היעדר? כי זה כנגד החומר. כי היעדר הוא מפאת החומר, כאשר ידוע מיין החומר, שדבק בו היעדר. כן, זה גם אריסטו כתב. שהיעדר דבק בחומר. והצורה היא יכולה לחול בחומר דווקא בגלל היעדר הצמוד אל החומר. ולכך מכת הדבר שהוא היעדר הוא מכה מצד החומרי. וכנגד השני שהוא הצורה, אומר, וזרוע נטויה זו החרב. רצה לומר, הקהל היא שלמות הנמצא, שהוא הצורה, ודבר זה נקרא חרב, כי החרב הוא המחתך השלמות ומבטלו. ולפיכך הקהל השלמות הנמצא, לשלמות הנמצא נקרא זה חרב. כי שלמות הדבר שהוא שלם וחרב הוא המקצץ השלמות. והביא הקדוש ברוך הוא הפסד הצורה שהוא שלמות הנמצא. ואמר הוא במורה גדול נגד חלק השלישי, שהוא החיבור מחומר וצורה. וכבר אמר כי מאיתו יתברך חיבור החומר והצורה, וכאשר הנמצאים יוצאים מן הסדר, אז השם יתברך אשר מאיתו חיבור הזה מתנגד אל החיבור, ובא מורה גדול אל הנמצא, וזהו גילוי שכינה שהיה מתנגד השם יתברך עליהם. כלומר, שמתם לב שהפירוש הזה שנתן המהר"ל כאן עכשיו, הוא פירוש בסגנון שונה לגמרי מהפירוש הקודם. למה? הוא רוצה לספק את הצרכים הרוחניים של הקוראים השונים. יש קורא שיש לו נפש קבלית. ולכן המהר"ל, שהיה מן המקובלים, נתן את הפירוש הזה, הראשון. עכשיו, יש קורא בעל נפש אריסטוטלית. הוא רוצה פירוש שיספק את הדרישות שלו. המהר"ל אומר את אותו הדבר בסגנון התואם את התפיסה האריסטוטלית. מה רוצה המהר"ל לומר בזה? המהר"ל רוצה לומר שמה שהוא אומר הוא נכון בכל תבנית חשיבה שהיא. כלומר, זה בכלל לא משנה אם אתה מאמץ את דעתם של המקובלים או דעתו של אריסטו להבדיל. מה שאומר המהר"ל הוא אמת כוללת, שיכולה לחול בצורת הסברה כזאת או בצורת הסברה כזאת. דרכו של המהר"ל בהרבה דברים. זה מסביר גם את שינוי הלקסיקון במהר"ל, הרבה פעמים. הוא משתמש בלקסיקונים שונים, כלומר באוצרי מילים שונים, לפי התבניות החשיבה השונות. מה? זה הצימאון שלו. כן? זה לא מתיישב לו, איך אומרים? כשאתה אומר את זה ככה, אז אני מקבל. מכיר את הביטוי הזה? מה זה אם אתה אומר את זה ככה? נגיד, אתה נתת הרצאה. אם השתמשת במילים לועזיות, קנית אותי. יש מישהו אחר? לא, מה הוא מבין עם מילים לועזיות? אני רוצה שיגיד לי, מוריי ורבותיי, קראנו בפרשת השבוע. כן? משהו כזה. זה הרבה פעמים דברים סגנוניים. צריך לדעת לחדור אל גופם של עניינים. יש פה כמה שאלות, רגע, שלום לרב שרקי, בדומה לדבר, כל תופעה ניסית יכולה להיות היעדר של הדבר המאזן אותו בטבע ומונע את תופעתו. לכן מה שונה הדבר, הדבר מהניסים האחרים? תודה ורפואה שלמה. אמן. לגבי מה שאתה שואל, זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר בהמשך, שבעצם הדבר זה מצוי בכל המקום, כי בכל המקום היה סילוק, ממידת מה. שלום כבוד הרב, מדוע סילוקו של השם מביא דווקא מוות על ידי דבר, ועוד שהמוות של הדבר לוקח זמן והסילוק הוא מיידי, מיידי, תודה. נכון, לכן זה רק על דרך ההרחבה שהדברים האלה נאמרו, לא באופן מוחלט. שלום הרב, למה אם כן המהר"ל תומך בשיטה שהמוות יותר חזק אנתרופיה? הלו כל פעם שמופיע כוח החיים, כבר בעצם הופעתו מנצח תמיד את המוות, רק בהיעדר החיים והמוות מנצח, המוות מנצח, ממשיך, ממשיך נו. בוקר טוב. רגע, כלומר, אם המוות הוא היעדר חיים והחושך היעדר אור, הלו זה אומר שהחיים ואור חזקים מהמוות והחושך. תודה. השאלה, אתה צודק, השאלה היא מצד מה החיים יותר חזקים? האם מצד טבע המציאות, כדעת ברגסון, או מצד התערבותו של הקדוש ברוך הוא, כדעת המהר"ל? אז הבחירה החופשית זאת התשובה לשאלה איפה היה אלוהים בשואה? זה קל מדי. איפה היה אלוהים בשואה? באושוויץ. יש לנו כלל, כל מקום של 60 ריבו מישראל, שכינה שורה. זה רק מחזק את הקושיה. האם האדם יכול רק להגיד תודה מעצמו, הרי כל דבר בכוונה הוא אמירה של אוטונומיה. ולכן זה אמירה, גם סליחה, לא בעלי וכו'. אתה צודק. אבל כל האמירות האחרות, היה אפשר שהקדוש ברוך הוא יעשה אותם בשבילי. למשל, לא בעלי, נגיד, לא בעלי. אבל זה הקדוש ברוך הוא יכול לנטוע את ההכרה הזאת בתוכי. ועדיין אני אחשוב שהיא שלי. לעומת זה, אמירת התודה, אם הקדוש ברוך הוא יעשה אותי אומר תודה, זה כבר בלוף. בוקר טוב, כבוד הרב. אפשר דוגמה למכה שהיא שינוי בפועל, או בפועל, תודה ויום טוב. כן, למשל, הברד. הברד זאת מכה שהקדוש ברוך הוא משנה בה בפועל. ואם אתה רוצה בנפעל עוד יותר, הדם למשל. הדם זה שינוי במים, שאין דרכם של המים להפוך לדם, והנה הם הפכו. אין, אין, מה? הרגע, הרגע, כבר אנחנו חרגנו בצורה חמורה מהזמן שלנו, הגיע המבזק, שלום.